הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר.
אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מסלול ההצעה, הפודקאסט של טרדמוביל.
פודקאסט היחיד בארץ שנותן תובנות גם על עולם מרתק, דינמי ומרגש, שהוא עולם הרכב, שיש בו מגוון רחב של תחומים, מעבר למכונית שקונים ומתרגשים, בין אם זה רכב ספורט או רכב 4x4, או אפילו סתם הרכב המשפחתי הבא שלנו. והוא משלב בתוכו גם עולם של לידרשיפ, של מנהיגות, של אחריות חברתית, של סיפורי הצלחה על אנשים מעניינים ומרתקים. והיום תחום מעניין במיוחד שנוגע לכולנו בכיס, הנושא של מימון, איך אנחנו קונים רכב, מימון חוץ בנקאי, מימון בנקאי וכולי. אז יאללה, בואו נתחיל. אז קצת נתונים לפני שנתחיל ונספר לכם על האורח המרתק שנמצא איתנו כאן. 9.6 מיליארד שקלים בשנה תיק המימון לרכב בישראל, מתוכו כ-37% מתבצע על ידי גופים חוץ-בנקאיים, שאנחנו נכיר ונשמע היום אחד מהתותחים או הקילרים בתחום הזה. הלוואה ממוצעת כ-78,000 שקלים, 4.5 שנים, זאת אומרת שבסופו של דבר, העולם הזה של מימון הוא עולם שנוגע בכולנו, כמו הרבה דברים אחרים בעולם הרכב. בסוף זה נוגע ופוגש אותנו גם במקום שאנחנו מוציאים הוצאות חודשיות כל חודש, ואנחנו צריכים באמת לדעת לחלקל את עצמנו כמו שצריך. ומצד שני, גורם לנו להגשים את החלומות שלנו. הרבה פעמים אנשים מגיעים לרכוש רכב בסכום מסוים, ובסוף יוצאים רכב משודרג, שנתיים יותר גבוה, יותר מאובזר, יותר יפה, יותר כיפי, שמקשים להם את החלום באמצעות אותו כלי שקוראים לו מימון. אז איתנו נמצא כאן ערן וולף. ערן וולף הוא אחד מהקילרים, התותחים של עולם המימון לרכב, מקים, אחד מהמייסדים של חברת מימון ישיר, שהייתה חלוצה בתחום הזה, ובוא נשמע גם את הסודות שלו בתור מנהל, בתור מצליחן, וגם את כל מה שקשור לעולם האימון, ואיך זה קשור ומתקשר לכל אחד ואחת מאיתנו. אהלן ערן, מה קורה? אז שנייה לפני שנתחיל לדבר על תחום המימון לרכב, וכל מה שקשור לדברים האלה, שאלה ראשונה, שחמט או כדורסל?
וואו, זו השאלה המרכזית שהייתה לי בחיים. אני הייתי בתור ילד גם שחמטאי, הייתי רביעי בארץ, וגם כדורסלן, הייתי בנבחרת הקדטים, ובאיזשהו שלב הייתי צריך להחליט, במרתפים החשוכים עם הפלוריסנטים, או במגרשים המוארים שהבנות צופות ברקע. אז בחרתי בבחירה המובנת מאליה, אבל גם לכדורסל בסוף לא נכנסתי מספיק חזק, כי לא גבעתי מספיק, אז
אז מכיוון שהתעסקת גם מצד אחד בתחביב או ספורט שהוא מאוד אסטרטגי, ומצד שני הלכת לעולם הכדורסל שהוא יש בו הרבה מאוד דינמיקה ועבודה קבוצתית וצוותים וכולי, ספר לנו קצת איך זה משפיע לך בתור מנהל, כי בסוף אני חושב שהשילוב הזה הוא שילוב מאוד ייחודי, שגם נותן לך הרבה כלים בתור מנהל, ומישהו שבאמת עשה את כל הקמה של אחת מהחברות המובילות בישראל, שהצליחה רבות, ובאמת הובלת ארגון שהוא באמת דוגמה לכולנו.
אז קודם כל לגבי השחמט, אז נתחיל מזה שחזרתי לשחמט בגיל 57, בעקבות איזו התנדבות עם ניצול שואה שהוא היה שחמטאי, אז בעצם חזרתי לשחמט, ואפילו שיחקתי פעמיים בשנים האחרונות באליפות העולם לסניורים בשחמט. לכדורסל לא חזרתי למעט כמה משחקים וחברים, אבל אפרופו אסטרטגי, שחמט זה כלי לדעתי, חשיבה שחמטאית היא כלי ניהולי אדיר, אני חושב, הוא מאוד מאוד השפיע עליי, כי בשחמט בסופו של דבר אתה כל הזמן צריך לחפש פתרונות למצבים. נוצר לך מצב, אתה, מה לעשות, הכלים זזו, והמצב הוא מצב חדש, ואתה כל הזמן צריך לחפש פתרונות למצבים, ואתה צריך לחשוב קדימה. לא תמיד אתה יכול לראות את ה... אתה לא תמיד יכול לחשב 10 מסעים קדימה, כי כמות האפשרויות, אבל אתה יכול להסתכל אסטרטגית לאיזה כיוון אתה רוצה לקחת את הדברים. זה מאוד מאוד דומה לניהול. אז באמת, אני חושב ששחמט וניהול, יש בהם המון המון מכנים משותפים. ולגבי ספורט, אני חושב שחשוב בכל הדברים האלה, שבהם אתה מתעסק בניהול, בעיקר של מוצרים שמדברים לכל עם ישראל. כן, אנחנו לא מתעסקים פה במשהו שזה נישה מאוד מאוד ספציפית צורכת אותו, וזה מוצר טכנולוגי מתוחכם. אז להכיר את עם ישראל, זאת אומרת, אז העובדה שאתה צומח בכל מיני מקומות שבאנו כולנו, אני באתי מרמת גן, ממרכז רמת גן, מספורט, מהכדורגל של פעם, מאוד גורם להכיר את עם ישראל. אפשר הרכב, מה יותר עם ישראל מעולם הרכב, אתה יודע, זה ממש מאוד מאוד מאפיין של אנשים, אתה יודע, שכל סגמנט מתנהג באופן אחר, בסוף זה שילוב של כלל הסגמנטים האלה.
אז זה עזר לך לבנות את הדברים, וזה כלים שאתה משתמש בהם ביום יום, גם מצד אחד הווינריות בכדורסל, הרצון לנצח, מצד שני באמת התכנון ארוך הדווח שבא לך מעולם האסטרטגי. אז שנייה לפני שאנחנו צוללים בתוך עולם המימון, שגם את זה נדבר קצת, כי באמת יש פה הרבה מאוד אלמנטים שקוראים לזה, עוד איזה כמה דברים שעזרו לנו להכיר אותך קצת יותר גם למאזינים. אז יש איזשהו אירוע שקרה לך בחיים, שמעניין אותי לדעת, לשאול אותך ככה, מה אתה חושב שהיה קורה אם זה היה אחרת, אז מה היה קורה אם גדי אייזנקוט לא היה מחליף אותך בצבא?
תשמע, לא היה קורה הרבה, כן, אבל האמת היא שזה באמת איזה מין...
לא אז, היית רמטכ"ל אולי, לא?
א', כן, כמובן שהייתי, ברור שהייתי, אבל האירוע עם גדי הוא קרה בנסיבות יחסית מצערות, לא יחסית, בנסיבות מצערות. אני הייתי סמך מפה עורף גולני, ואימא שלי נפטרה, ואבא שלי חלה בסרטן ממש באותה תקופה, הייתי אמור להיות מפקד היחידה, אבל אבא שלי שכב בבית חולה בסרטן, ואימא שלי לא הייתה כבר, אמרתי לה, מחת, אני חייב לעזוב את הצבא, ואז הוא הביא במקומי את גדי אייזנקוט. אז תמיד אני אומר, רגע, מה זה אומר על הגיל שלי, שגדי אייזנקוט, שרמטכ"ל לשעבר כבר, הוא היה מחליף שלי בצבא, ובסגירת מעגל, גדי, שאגב הוא איש נהדר כמובן, הגיע לפני כמה שנים להיות דירקטור בצור שמיר, שזו הייתה חברת האם של מימון ישיר, שבה הייתי 18 שנה, והיינו ככה יושבים מדי פעם בחדר שלי, מזמינים סושי או איזה משהו אחר, מעלים זיכרונות מעורב גולני.
יפה, לא הרבה אנשים יכולים להגיד שגדי אייזנקוט החליף אותם בצבא. באחד מהרעיונות שנתת, אמרת משהו בסגנון שאתה מחפש אנשים שרצים במסדרונות. זה משהו שאתה עדיין מאמין? אתה יכול לספר לנו קצת מה עומד מאחורי זה?
במימון ישיר, שבעצם הקמתי אותה מאפס, גם התחלתי אותה עם הלפטופ במצב שלא היה לי מושג גם בתחום, למדתי משהו שתמיד היה בגדר, אני לא אומר לגמרי סיסמה, אבל הוא, תמיד אומרים אותו שאנשים זה הדבר הכי חשוב והמשאב האנושי, אבל באמון ישיר בעצם למדתי את זה ממש דרך הורידים. כי שם בעצם היה DNA שבניתי אותו מההתחלה. וראיתי שבאמת שאתה מביא אנשים שא' הם רעבים וב' הם דינמיים והם רוצים לזוז, החברה נראית אחרת. אני חושב שזה מאוד מאוד מאפיין את מימון ישיר, גם האיכות האנושית שיש לה וגם הדינמיקה של האנשים. עכשיו, שאתה בונה חברה שיש בה דינמיקה, זה המשל הזה של אנשים שרצים במסדרונות, אז אתה רואה באמת שהחברה יש לה פוטנציאל הצלחה יותר, יותר גדול. אני זוכר שהיה לנו מוקד והייתה מנהלת מוקד, שכל הזמן הייתה רצה מהמוקד, והיה איזה מין סיבוב כזה בחברה, שמהמוקד למסדרון של מרכז החברה, כל הזמן היא הייתה נכנסת שם, נתקלת באנשים במרוצה שלה, אתה יודע, זה היה כזה מין... זאת אומרת, אתה נכנס לחברה, לפי, כל חברה שתיכנס אליה, לפי המהירות שאנשים נעים במסדרון, אתה די יכול להבין את החברה.
גם זה את הדינמיקה כן? שלה, כן, את מה גורם לה לזוז.
אתה יודע, זה לא בוער להם כלום.
מדהים, באמת מדהים. בכלל, באופן כללי, באמת, מההיכרות שלי עם מימון ישיר, חברה לעילה ולעילה, אחת מהחברות המובילות בשוק, ובאמת אין ספק שבסוף הלידרשיפ סקיל שלך הביאו אותה למקום הזה. בואו באמת דבר קצת על מימון וכל הסיפור הזה. מה זה בכלל מימון חוץ בנקאי? איך בכלל התחלת את זה? למה התחלת את זה? בואו תספר לנו קצת מה בכלל האירוע הזה, על מה אנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים על לקנות רכב, למה לי בכלל לקחת מימון, ואם אני לוקח מימון, למה מימון חוץ בנקאי? איפה זה התחיל? מה הבסיס של זה? ואיך אנחנו...
אז קודם כל בעבר, בכל תחומי המימון, היה שליטים בלעדיים ב-100%, זה היו הבנקים.
הם עדיין עם 80% נתח שוק, נכון
כן,
להיום.
כן, אבל אני אומר, הם היו תמיד 100% בכל תחומי האשראי, לכל סוגיו, עסקי, פרטי, זה היה תמיד בנקים. עוד שאתה רואה שבמדינות מערביות, בעיקר בארצות הברית, פתחו שווקים חוץ-בנקאיים די נרחבים, שנותנים כל מיני פתרונות למקומות שהבנקים או שהם לא יודעים לשחק מספיק טוב, כי זה למשל מאוד נישתי, או שהם מוגבלים רגולטורית, או שיש להם קשיים אחרים, כי בסופו של דבר הבנק הוא יותר מוגבל וגם בצדק, כי אנשים שומרים אצלו פקדונות, והוא מחויב לזהירות הרבה יותר גדולה. לפעמים זה נראה שהיא מוגזמת, אבל אפשר גם להבין אותה. ואז המוסדיים ושוק ההון פתאום תפס נתח משמעותי מהעולם של האשראי העסקי. הוא עבר תוך כמה שנים מ-0% כמעט בעולם העסקי ל-50% באשראי עסקי. פתאום התחילו לגייס כספים, והיה ברור שהשוק הבא שהולך להיות, אני מדבר על תהליך שהיה כבר לפני 30 שנה, היה ברור שהשוק הבא שהולך לתת נתחים לשוק החוץ-בנקאי, זה שוק האשראי לפרטיים. בתוך שוק האשראי לפרטיים יש שוק מאוד מאוד משמעותי, וזה שוק האשראי לרכב, שהוא מאופיין בכל מיני שחקנים שמאוד צריך להכיר אותם, שהם מוכרים סוגים שונים של מוצרים, ולא תמיד הבנק יודע לתת להם פתרון. אז למשל, הבנק נורא קשה לו לתת פתרונות למהלכים שצריכים יעילות ומהירות. אתה נכנס לסוכנות, אתה רוצה שהכל ילך לך קל, וגם אתה מחפש עוד המון המון פתרונות אחרים. למשל, תמיד אומרים, הריבית זה ה... תמיד להסתכל רק על הריבית. זה לא נכון. אנשים הרבה פעמים מטרידים אותם גם דברים אחרים. כלומר, למשל, גובה ההחזר החודשי. אתה יכול לפרוס לי את זה יותר, ליותר תשלומים שלא מעיקים לי על התזרים החודשי, אז לפעמים אני מעדיף את זה, אפילו אם הריבית היא יותר גבוהה. יש אנשים שזקוקים להלוואות גדולות, למשל, שהבנקים, נניח, על מכוניות יוקרה, פחות יודעים לתת הלוואות. יש כל מיני סגמנטים שהבנקים פחות יודעים לפתור אותם. הם גם חוששים מהרבה מאוד לקוחות שלא תמיד צריך לחשוש מהם. אני מבין את החשש שלהם, כי שוב, ברגע שיש אצלך פקדונות הציבור, אתה מחויב לזהירות הרבה יותר גדולה. אבל גופים חוץ-בנקאיים שיודעים להתמחות בסגמנטים של לקוחות, הרבה פעמים יודעים לעבוד יותר טוב, לתת להלוואות לקבוצות לקוחות שהבנק אולי לא נותן להם, או לא נותן להם כמו שהם רוצים. אז פה אני חושב שהשוק החוץ-בנקאי הוא שחקן חזק, ואכן, בכל העולם של אשראי צרכני, ובפרט באשראי לרכב, הגורמים החוץ-בנקאיים הלכו ועלו בשנים האחרונות, ונניח בעולם הרכב, אני חושב שמימון ישיר יהיה השחקן הכי גדול בשוק.
נכון.
שבנק אפילו שהוא בגודל של מימון ישיר.
בשלוש השנים האחרונות אנחנו רואים עלייה של כ-37%, אבל דווקא חשוב היה לי להתעכב על איפשהו ב-2005, אני חושב שם התחלת. מאיפה זה התחיל? מאיפה התחיל האירוע ואיפה הפער שמצאתם בשוק בתקופה ההיא? היום אנחנו כבר רואים שהשוק הוא משוכלל, כמעט בכל סוכנות אפשר למצוא מימון, וכולי, היום אנחנו כבר בשוק די בוגר, אבל טיפונת קצת אחורה כדי להבין בכלל את המודל העסקי של זה, להבין מאיפה זה בכלל.
כן, אני התחלתי ב-2006 לתכנן את החברה, ב-2007 התחלו לפעול. בעבר ישראל הייתה שוק של קצת דומה לעולם שלישי, אתה קונה מכוניות רק מאדם פרטי, אתה מתקשר לבן אדם, הוא נמצא בקריית מלאכי, שואל אותו איך האוטו, אומר לך האוטו בומבוניירה, ואז מסתבר לך שהאוטו טוטלוס, אתה לוקח את האוטו למכון בדיקה, דינמומטר, כל התהליך הרגיל הזה. ואז באנו עם איזו יציאה מאוד מאוד יפה, שפתרה איזשהו מלכוד 22 שיש באשראי בנקאי, שאם נניח אני רוצה לקבל אשראי לרכישת רכב, ואני רוצה לקנות אותו ממך, אני מתקשר לבנק, והבנק אומר לי, בסדר, ותגיד לסגיב שיטיל שיעבוד לטובתי. אני בא אליך, תטיל שיעבוד לטובת הבנק, אתה אומר, לא מכיר אותך, לא רוצה להטיל שום שיעבוד, תביא קודם את הכסף, ואז אני הולך לבנק ואומרים, טוב, תן לו קודם את הכסף, אחרי זה הוא יטיל את השיעבוד, אז הבנק אומר לי, לא מכיר אותו, מי אמר שהוא יטיל את השיעבוד? ואז מצאנו שם הברקה שיש פתרון, שבעצם אתה ואני, שאנחנו עושים עסקת רכב, אנחנו הולכים לבנק הדואר, וסוגרים את העסקה בבנק הדואר. אז עשינו הסכם וממשק טכנולוגי עם בנק הדואר, וכאשר אתה ואני עושים את העסקה, אז אני הקונה נניח, מתקשר למימון ישיר, מאשרים לי את ההלוואה, משדרים את הנתונים לדואר, ואז אנחנו באים לדואר, הפקיד או הפקידה מזהים אותנו, כל המעגל נסגר באותה נקודה בדואר. מהר מאוד השוק הישראלי הפך להיות שוק מערבי. כלומר, התחילו להתפתח חברות רכב וחברות טובות, כלומר שכבר היו בסטנדרט גבוה, לקוחות התחילו להבין שעדיף לקנות במקום מסודר, במקום ליפול בכל מיני אפשרויות לעוקצים. ואז פתאום נהיה עניין אחר, המהירות של הפעולה, המהירות והיכולת שלך לפתור הרבה פתרונות.
אז בעצם אתה מצאת את הגאפ הזה של חוסר גמישות או כבדות של בנק, וכל האירוע הבירוקרטי הזה של רכישת רכב, ואמרת, אוקיי, זה הכיוון, אנחנו עכשיו פה ניתן את הפתרון בתור חברת מימון, ובעצם ככה בעצם פרצתם לשוק, איפשהו בשנות 2006-2007, נכון. ובעצם האירוע.
נכון, גם אפילו החברות החוץ-בנקאיות היו מעט, האירוע שאתה מקבל מימון הכי מהיר שהיה, זה היה 24 שעות. כן. אנחנו באנו ואמרנו...
היום דרך אגב זה בלתי נתפס, זאת אומרת, אם נחכה יותר מ-24 דקות, כנראה שלא תהיה עסקה.
אז אנחנו הלכנו לכיוון של ה-immediate approval. בסדר? שהוא, זאת אומרת, ככל שאתה מכניס יותר אמצעים טכנולוגיים. עכשיו, באופן אבסורדי, מה שקורה, שאתה נותן לאדם מימון מהיר, הרבה פעמים זה דווקא גורם להבאת לקוחות טובים, שאומרים, טוב, אני יכול לשלם קצת יותר ריבית, כן? אבל תן לי את העניין הזה, אני מוכן לשלם על ה...
תן לי שירות יותר טוב, תן לי מישהו, תן לי מהירות.
אני מוכן לשלם על השירות ועל הנוחות הזאת וזה, ובעוד שבן אדם שמוכן שהמימון ייקח לו 3 ימים, וגם הריבית תהיה יותר גבוהה,
אז... יותר בעייתי.
אז הוא בדרך כלל, אתה יודע, מי שכבר מוכן לעבור גם את הוויה דולורוזה וגם לשלם יותר ריבית, אז הוא כבר מלכתחילה כנראה לקוח בעייתי.
אז בוא נדבר על זה. כמה לקוחות לא מחזירים את הכסף?
תראה, יש לקוחות שלא מחזירים את הכסף. העניין הוא שזה מעט, קודם כל. העניין הוא שרכב זה מוצר מאוד מחיר. כלומר, בן אדם נהיה לו קשה. תמיד יכול למכור את הרכב, קנות רכב יותר זול. כן? יש את העניין הזה שאנשים נורא מתלהבים, ורכב זה, אנחנו יודעים שזה מוצר נורא אמוציונלי.
לגמרי, אנחנו קונים רכב באמצעות הרגש. בסוף...
נכון, אז אתה יודע, אז באמת הרבה פעמים אנשים עושים דברים שהם, כמו שקרה, מעל הפופיק, ואתה לא המחנך של האנשים. אני לא יכול לדעת כמה, או אתה לא יכול לדעת כמה באמת האוטו שווה לו. השווה לו זה לא המחיר שביקשת ממנו.
זה מה שעושה לו את הרגשה הטובה.
כמה זה עושה לו האוטו? אנשים יכול להיות שהאוטו זה כל העושר שלהם, יש באוטו, יש אנשים כאלה.
נכון, הרכב הראשון, הרכב של סטודנט.
אני לא יודע איזה רכב לקנות. אדם רוצה לקנות מרצדס, והוא צריך את כל המרצדס בהלוואה. זה יכול להיות שהוא ספציפית, אני לא הייתי ממליץ לעשות דברים כאלה, אבל הרבה אנשים זה נותן להם תועלת מאוד מאוד גדולה.
אז מתוך 10 אנשים שוקחים הלוואה, כמה בממוצע לא יחזירו לך את ההלוואה?
נזק האשראי שהיום בשוק, אחרי שהנזק עלה, הוא בערך 2.5-3%.
זאת אומרת, 2.5 אנשים...
מתוך 100, כן.
התקשו להחזיר את ההלוואה, ואז תאלץ...
התקשו יותר, אבל בסוף איכשהו אתה נקוט בתהליכים, אבל הנזק, הכסף שהולך לאיבוד... זה בסביבות 2.5-3% בשוק החוץ-בנקאי, בבנקים זה הרבה פחות.
אוקיי, לא כזה נורא.
כן, זה לא כזה נורא, אני בזמנו הייתי בארצות הברית, ושם יש סגמנטים ששיעור האנשים שלא מחזירים, זה יכול להיות, או הכסף שהולך לאיבוד זה 8%, 10%, 15%, כאלה.
משמעותי.
וכמובן, זה בא עם ריביות הרבה יותר גבוהות ממה שמקובל בישראל. בישראל גם יש חוק שמגביל את הריבית.
אז אי אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים, לא מערב פרוע.
נכון, פעם היה אגב מערב פרוע, מאז שנכנס בעצם רגולטור, נכנס מפקח לשוק הזה, נכנסו כל מיני חוקים, אז הדברים הם יותר מסודרים.
אז כמה באמת הרגולציה משפיעה מצד אחד על שוק המימון החוץ-בנקאי, וכמה שוק המימון משפיע על הרגולציה, איך זה בדיוק עובד? אני חושב שגם במימון ישיר עצמה, לאורך השנים, בזכות הרגולציה, חלק מהמוצרים שלכם התרחבו, או החלטתם לתת פתרונות יותר טובים לעולמות האלה. אז איך באמת האינטראקציה הזאת של רגולציה ו...
הרגולציה, הדבר המרכזי שהיא עשתה בעולם החוץ-בנקאי, שהיא גרמה להגנה יותר טובה ללקוחות, מפני הרבה מאוד גורמים, שאתה יודע שזה נורא קל להשתולל שאין הגנה על הצרכן, שאתה גורם חזק והצרכן גורם חלש, ואז הפכו את זה למרושיין, כלומר אתה צריך רישיון, אם אתה פועל ללא רישיון זה עבירה פלילית, והרבה מאוד גורמים שזה בעצם יצאו מהשוק, וזה בעצם הייתה המטרה הראשונה, אני חושב, של הרגולציה, אני לא מומחה לרגולציה, אבל נדמה לי שהמטרה הראשונה הייתה להוציא את כל... החברות שמתנהגות
בצורה הן ברמת הריבית, לא ראויה, כן.
והן ברמת האופן הגבייה שלהם, או אתה יודע, אז...
אז הרגולציה בסוף עשתה במקרה הזה טוב, ולא...
הרגולציה באופן כללי...
לא הרגה את התחום.
לשוק באופן כללי היא עשתה, אני אומר, כאילו מבחינת הגנה על צרכן, היא עשתה טוב מאוד, וגם היא לא הייתה צריכה להיות אגרסיבית מאוד כלפי החברות, כי בסוף אם חברה תעשה טעויות ניהוליות, היא בסוף... תחטוף את הנזקים ברור. של עצמה, כן? בכל זמן שהיא בוודאי שהיא חברה פרטית. אין לה פקדונות ציבור שהיא צריכה לשמור עליהם, היא יכולה לקחת מרווחי טעויות יותר גדולים, ו- והיו חברות שעשו טעויות, ולא הרבה, כן? אבל היו חברות, לא היו פה עניינים כמו שהיו
בנדלן,
באשראי העסקי החוץ בנקאי. בעולם הרכב אני לא מכיר חברת מימון, אולי איזה קיקיוניות, אבל מחברות המימון שהיו ב-30 שנה האחרונות שהיו רציניות, אני לא חושב שאיזו חברה התמוטטה.
אוקיי.
אני חושב שהיו טעויות גדולות.
נראה לי שאחד מהדברים שהכי מעניין בסוף את האנשים שמקשיבים לנו, וגם התחלת לדבר על זה ככה קצת תוך כדי, זה למעשה, אם עכשיו יש לי 100,000 שקל מזומן בחשבון, מה אתה ממליץ לי? להשאיר את הכסף בשוק ההון ולהשקיע אותו במשהו אחר, או לקנות מכונית באוטו, כשאני כמובן בא לקנות רכב? האם אם יש לי מזומן בחשבון הבנק לצורך העניין, ואני רוצה לקנות רכב, מה עדיף לי? איזה חלופה תציע לי? או בכלל, למי מתאים לקחת מימון לרכב? והשאלה המרכזית.
תראה, ברמה העקרונית, הרי כל אחד יש לו את העדפת הסיכון שלו. האדם הרגיל אמור להיות מה שנקרא שונא סיכון, כלומר, הוא לא אמור לקחת סיכונים מיוחדים. הוא לא אמור לאמר על הכסף שאין לו. אז אם יש לך 100,000 שקל בחשבון, אני לא הייתי משחק איתה בשוק ההון אם אתה רוצה לקנות רכב.
אתה אומר, אני אקנה רכב בכסף הזה.
בדיוק, אתה רוצה לקנות רכב, תקנה רכב, אל תשים את זה בשוק ההון.
אוקיי.
עכשיו, אם אתה אדם שאני יודע שהוא רגיל שהוא עושה עסקים, אפילו בתור עצמאי, והכסף שלו עובד במרכאות יותר מאשר הריבית שהוא משלם, או שהלוואות אחרות, שהוא הלוואות עסקיות למשל, יותר יקרות, אז יכול להיות שהכללים אצלו הם אחרים. גם הייתי ממליץ על זהירות, כן? היו במימון ישיר אנשים שבאו לקנות מזרטי שנייה במשפחה, ורצו הלוואה של 500,000 שקל לקנות את המזרטי השנייה. אז אני שואל את עצמי, למה לקחת 500,000 שקל כדי לקנות מזרטי שנייה במשפחה? אם יש לך כסף, תעשה בו ככל העולות, עולה על רוחך. אבל אם יש לך, אתה יודע, ואתה, עכשיו כבר יש לך מזרטי אחת, מה רע אם תקנה אאודי קטנה, כן? לא אמרנו כי הפיקנטו, שזה גם בסדר. אתה יודע, אנשים, כל אחד עם העדפות שלו, אני לא הייתי ממליץ למישהו לקחת 500,000 שקל הלוואה על מזרטי שנייה במשפחה, אבל יש אנשים שעושים את זה, ואנשים הם אנשים מבוגרים, יכולים לעשות מה שבא להם.
בסדר גמור. איך אתה רואה את העתיד של שוק המימון בעולם הרכב?
בסופו של דבר, השוק הוא טוב לצרכנים, כי הוא נהיה מאוד מאוד תחרותי, שוק המימון לרכב. המון חברות נכנסו, מציעים הרבה מאוד פתרונות להרבה מאוד אנשים. היום יש הרבה חברות, למשל כמו טריידמוביל או כמו קרסו, שיש להם חברות מימון משל עצמן, בין אם זה חברות שלהם ובין אם בשותפויות עם גורמים אחרים, ובאמת מציעים הרבה פתרונות והתחרות מאוד מאוד גוברת. גם חברות כרטיסי אשראי נכנסו לתמונה הזאת, אז השוק הוא
מקס וכל מיני כאלה.
מקס, כן, פועלים הרבה שנים בתחום הרכב החדש, ועכשיו גם בשנים האחרונות ברכב משומש, יש הרבה תחרות בתחום, ואני חושב שבאופן כללי הצרכן מרוויח מזה. עדיין, תמיד צריך לזכור, אתה לוקח פה הלוואה, כן? אם אין צורך, באופן כללי, אם אין צורך לקחת הלוואה, מאוד סואב.
אז אל תיקח.
אז אל תיקח, אתה יודע, אם אין צורך לקחת הלוואה. אם מה שאתה קונה בהלוואה הזאת משרת איזה צורך מאוד חשוב שלך, אז בסדר, תעשה את החישובים שלך, אל תשתגע, אל תהיה במצב שאתה לא יכול להחזיר. אתה תמיד תראה שאתה יכול להחזיר, אבל
טוב, יפה, אז נעמת לי. היה לי כיף לשוחח איתך ערן, ואולי קצת יותר
פעם בא נדבר על משכנתאות.
על משכנתאות? בדיוק. אז מה למדנו? מה אני לוקח ממה שככה ערן סיפר לנו? קודם כל, ישבנו עם איש מרתק, רב פעלים.
יבוא גם מחר.
בקצה הקרחון, ככה למדנו להכיר אותך, ואני חושב שהתובנה הראשונה זה כשאנחנו מדברים על הצלחה בחיים, הצלחה ניהולית, אז אנחנו מדברים פעם אחת על שחמט, אסטרטגיה, חשיבה לטווח ארוך, לעשות את הדברים מתוך מקום של תכנון, ולא רק מתוך מקום אימפולסיבי, וכדורסל, שמביא אותי לווינריות, לעבודת צוות, ללקחת טים איתי ולנצח וללכת קדימה, ובסוף את הדבר הזה, אני חושב שזה מה שנתן לרן כאן הרבה כלים להצליח בחיים המקצועיים שלו, ולהוביל את החברות שהוא טיפל בהם להצלחה גדולה מאוד. והטייקאווי האחרון, בתחום המימון, אנחנו נמצאים בעולם שהוא משוכלל, כל אחד יכול לקחת מימון, גם אם זה רכב משומש, גם אם זה רכב חדש, יש אופציות מרובות היום בשוק, המימון בסוף נותן פתרון לאנשים שרוצים לנהל את התזרים שלהם בצורה יותר נכונה, לפעמים לשדרג את הרכב, לרכב קצת יותר גבוה ולהגשים את החלומות שלהם, ובאופן כללי זה נותן להם את הפתרונות באמת לחיות חיים טובים יותר ומעניינים יותר, כמובן כשהם עושים את זה מתוך שיקול דעת ואחריות ולא ממנפים את עצמם לדעת. אז זה מה שאני לקחתי. מה אתה אומר, אירן?
תשמע, יותר טוב מזה אי אפשר, זה שלמות.
תודה רבה לכם מאזינים, מקווה שנהנתם. עד הפעם הבאה, אירן, תודה שבאת, שמחתי, היה כיף גדול.
תודה שהזמנתם אותי.
תראה לקפה אחר כך.
מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר. הפודקאסטים של 103 FM.